הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה אחת הסוגיות של קורבן פסח. הרבה פעמים עסקנו כבר בסוגיות שונות שקשורים לקורבן פסח. פרשת השבוע, פרשת בו, עוסקת בעיקר בקורבן פסח, אבל אני תמיד משתדל ומחבב סוגיות שאינן רק ממוקדות במקום אחד. גם סוגיה זו אחד ממקורותיה זה בהלכות קורבן פסח, אבל הסוגיה מתרחבת לאפיקים רבים במרחב הישר כאשר עינינו תחזנה מישרים. אז יש מצוות הקרבת הקורבן, זה מצוות עשה שיש בקורס. יש מצווה של אכילת בשר הקורבן, וזה מצוות עשה שאין בקורס. במסגרת ההלכות השונות של אכילת קורבן פסח יש לאו על תויקלום המנונו ובושל מבושל במים. אסור לאכול בשר קורבן פסח מבושל כי אם צלי אש. מה מוגדר כמבושל? אז יש סוגיה בפסוכם מ"א, פסח שבושל באור ותולדותיו, אש ותולדותיו, חייבים עליו משום בושל מבושל במים. פסח שבושל בחמה ותולדותיה, אין חיובים או לא. כי מצד דין התורה אין בישול אלו בישול באש ותולדותיו, או באש או בדברים שהורתחו על ידי האש. אבל המבשל בחמה ותולדותיה, בחמה באופן ישיר, או במים שבושלו על ידי השמש, על ידי חמה, אין בהם בישול. אז אמרתי שקורבן פסח זה רק אחד המקורות. המקור השני החשוב, הנרחב, זה לא השבת. מבשל זה אחד מלמטס מלוכי שבס. גם לגבי מלוכי שבס, המבשל באור ותולדותיו חייב חפש, המבשל בחמה ותולדותיו, אין בו איסור דאורייתא. תולדות חמה יש בהם מסדר רבנן, גזרו תולדות חמה אותו טוב לסועור. אבל חמה באופן ישיר, אפילו לכתחילה מותר ושל, ואין בזה איסור כלל. אז גם לגבי שבס חלקו חזל בין המבשל באור, תולדותיו, מבשל בחמו ותולדותיה. והתחום השלישי זה כבר לא גמור, כי בבבלי אין לזה אזכור, אבל זה בו ידלו יפשת בירושלמי, וזה פסק של הרמב״ם, פרק טס, הלוך לבוא, מלכס מחולס וסורס. וכל אחד יכול לנחש במה עסקינן. כי יש שלוש תחומים שבהם דיני התורה מתייחסים באופן ישיר למושג בישול. קורבן פסח זה רק הראשון שהזכרנו היום, בושל מבושל במים. יש לאו, אסור לבשל בושל בחולות. לא יסב אסור גדי בחלי דימוי, ויש שבס. אז לגב הבושל בחולות אמרתי, חזל ובבלי לא מתייחסים לשאלה זו. יושל מזה בויה, ורמב"ם פוסק, פרק טסו לא חבוב ממחולות הסוריס. המבשל בושל בחולות בחמה ותולדותיו איננו חייב. המבשל באור ותולדותיו כן חייב. הרי שבשלושת דיני תורה המתייחסים להגיד בבישול, שלוש להבים בעצם בשלושתם. בשניים זה גמור, בשלישי זה ירושלמי ורמב״ם, בשלושת התחומים הנ"ל. אין בישול אלא באש ותולדותיו. המבשל בחמה ותולדותיו, אין דין בישול. אז רק למען הסדר והבנת הדברים. בשבת אנחנו עוסקים בגברה. במייסה, מי שבישל, האם חייב הוא פטור. בפסח אנחנו לא עוסקים בעצם עשה בישול, כי אין איסור לבשל את הפסח. בפסח אנחנו עוסקים לא בגברה, אלא בחפצה. מה הדין בשר הקורבן שבושל? בבוסו בחורב, הדין הוא כפול ומכופל. כי בבוסו בחורב יש איסור בעצם הבישול, שבבוסו בחורב יש איסור אחר, באכילת בוסו. שבושל בחלי ומוי. ולכן בשבת אנחנו עוסקים בגמרי, בחיוב של המבשל, ובוסו בחולב אנחנו עוסקים בחפצה, בבשר שבושל, וחיוב של האוכלו, ובבוסו בחולב אנחנו עוסקים בשניהם גם יחד. בפסח עוסקים בחפצה, שבת עוסקים בגמרי, בוסו בחולב, שני הדינים גם יחד. אז למה המבשל בחמו איננו חייב? זה סבך גדול וצריך פירוש לפירושם של הראשונים והאחרונים. אז הקיר יצף כותב בפרק טס מלכי שבס שהמבשל בשבס בחמו ותולדותיה איננו חייב, משום שזה לא דומי במשכן. במשכן לא בשלו בחמו, ולכל הדברים תמועים, אף על פי שיש גם אנחנו אחרונים שכתבו כך. למה הדברים תמועים? כאילו הדין הזה היה מופיע רק בשבס, היה טעם לומר קיסקישו מלאך השבס למלאך עשה משכון. הלכות רבות בשבס אנחנו עומדים מן המשכון. כל מושג מלאך עשה משבס זה מושג כל כך נפוץ שרבים חושבים שמלאך עשה משבס כתוב בשבס, אבל זה לא כתוב בשבס. מלאך עשה משבס כתוב במלאך עשה משכון בפרשס ויקל. לומדים שבס ממלאך עשה משכון שצריך למלאך עשה משבס. במלאך עשה משכון גם למדנו איזו הם למדת מלאכות, כל המלאכות שהיו חיוניות ונצרכות בעשייס בבניין המשכון. אז בשבס אפשר לומר שממש ובחם איננו חייב משום שלא היה במשכן, אבל גם בקורם פסח למדנו כך, גם בבוסם החולם למדנו כך. מה עניין קורם פסח אצל משכן? מה עניין שמית אצל הסיני? מה עניין בוסם החולם למשכן? המשכן קשור רק לשבס, כי מלאך שבס למדנו מלאך עשה משכן. וההלכה הזו, הבחנה הזו שבין המבשל באור ותולדותיו, מבשל בחמה ותולדותיו, תקיפה בסוגיות רבות ולא רק בהלכה שבס. ולכן אנחנו נזקקים כמו בכל מקום לפירוש רשי שבס למטס. רשי כתב שבס, שבס אף למטס כותב לא חייבים על בשל בחמה ותולדותיו משום שאין דרך בישול וכך. אין דרך לבשל בחמה ותולדותיה, המושג הזה רחב יותר ממלאך עשה משכון. וכיוון שאין דרך, לא חייבים. אבל מה כוונת רש"י אין דרך? אז בסוגיות רבות במסכת שבס, בהלכה שבס, יש לנו מושג של כלאחר יד. מי שעושה מלאכה בשבס כלאחר יד, איננו חייב. אבל ברור כשבס שכוונת רש"י לא לדין של כלאחר יד. שהרי מצד המבשל אין כל שוני בין מי שמבשל בתולדס חמה או מי שמבשל בתולדס האור. הווה מצייר ציור דמיוני, שני אנשים עומדים במטבח, כל אחד יש לו ביצה בידו ולפני כל אחד יש סיר של מים רותחים. סיר אחד בושל במרפסת באור השמש, סיר אחר בושל על הגז באש. הסיר הזה הוסר מן הגז והונח על השיש, הסיר השני הוכנס מהמרפסת והונח לידו על השיש. זה מכניס ביצה לכאן וזה לכאן, זה חייב וזה פטור. הלא מצד עשייתה, מצד עצם המעשה, אז הוא בדיוק אותו דבר, זה חייב וזה פטור. משום שהמים האלה הורתחו בחמו, אלה תולדות חמה שלא חייבים עליהם, המים השניים הורתחו על האש ולכן חייבים עליהם. הרי ברור שלא מדובר בכלאחר יד. כל כלאחר יד זה שינוי באופן עשיית הדברים. יש שתי משניות שמדברים על כלאחר יד. המשנה בשבס קוב בייס לגבי צדיק בייס לגבי המויצי מסו. כל מושג כלאחר יד זה לקוח מן המשנה הוא. המויצי מסו יכול להיות על ראשוי כלאחר ידו פטור. משום שדרכם של הבריות להחזיק חפצים בתוך כף היד. כף היד הוא איבר כל כך מופלא שחנן אותנו הקודש ברוך הוא יועץ ברשס. אנשים מחזיקים דברים ונסים לעשות בכף יד, לא על גב היד, ולכן כלאחר יד פטור. יש משנה נוספת בשבס קובייס, הקויסל ביד שמאל, גם הוא פטור. בכל הדוגמאות של כלאחר יד כסוב אסדב סמך, צינור שעלו בו קסקסים ממאך ברגליו, כי בדרך כלל אנשים משתמשים בידיהם כדי לפתוח צינורות ולא ברגליהם. אז כל הדוגמאות של כלאחר יד יש שינוי מצד עצם המעשה, אופן עשיית המעשה. לא כך בתולדות חמה או תולדות אור, שני אנשים עושים בדיוק אותו דבר. יש מחלוקת בגמרא שבת למטס, מי שמבשל בתולדות בחמי טבריה אם הוא חייב הוא פטור. בגמרא מפורשת במה נחלקו, המבשל בחמי טבריה חייב או פטור? מי שאומר המבשל בחמי טבריה חייב, הוא סבור שחמי טבריה עוברים על פתחון של גהנם. זה נשמע מאוד מפחיד, זה אש, זה תולדות אש, חמי טבריה זה תולדות אש, כנראה שמאוד חם שם. אז המים עוברים על פתחון של גהנם, ולכן זה תולדות אש המבשל בחמי טבריה חייב. מי שאומר פטור סבור שחמי טבריה לא קשורים לגהנום. מן הסתם גם לא לגן עדן, אבל גם לא לגהנום. והחום שלהם הוא חום טבעי, חום ששם במעמקי האדמה יויצה ברשס, ולכן פטור הם. השניהם עשו אותו דבר, אבל אם זה עובד פסחי שגהנום חייב, לא עובד בשגהנום פטור. אז ברור כי שם שלא מדבר כלאחר יד, אלא צריך הגדרה אחרת. אז מה פירוש רש"י כשרש"י אומר המבשל כמה בתולדותיה פטור, כי אין דרך בישול בכך. האם קלח יד זה מושג רק של שרס או מושג כללי בכל התורה כולו? הרי בסוגיות רבות נוספות אנחנו מוצאים שאין אדם חייב אלא אם כן עשה את המעשים כדרך עשייתם. פסוקים חוב דר דמד בייס, לגב המחלות הסורות, אם אוכל סורו כדרך אכילה פטור. שם מבואה לגבי איסורי הנאה, מי שנהנה שלו כדרך הנאה פטור. חידוש עוד יותר גדול יש בשבוע זף י"ז, שם מדובר לא בחטא ולא במצווה, אלא בדין מדיני תומס נגויים, נגעי בתים. אז בנגעי בתים יש שני הלכות, כל אשר בבייס והפועל הבייס, והן חלוקות בפרטיהן ודגדוקיהן. אבל מכיוון שאנחנו לא עוסקים היום בהלכות נגויים, לא ניכנס בפרטים, רק זאת נביא מה שכתוב בשבוע זף י"ז, הנכנס לבייס המנוגד דרך אחוריו איננו מקבל תומס נגע, משום שזה ביה שלא כדרכה, דרכן של הבריות ללכת לפנים ולא דרך אחוריהם. הרמב״ם כותב באחד מאיגרותיו, באיגרות הרמב״ם לפעמים הרמב״ם משתמש בלשונות חדים ובוטים, אז כותב הרמב״ם, ואני אוהב את הרמב״ם הזה, ציטטתי את זה אלף פעמים, הרמב״ם אומר, לעולם אל ישליך אדם דעתו אחוריו, כי העיניים הם לפונים ולא לאחור. כותב הרמב״ם, אילו הקדוש ברוך היה נותן לנו עיניים כדי שנראה לאן הובילו אותנו, אז הם היו צריכים להיות מאחורי הראש, לא בקדמת הראש. כשהעיניים הם מאחור אפשר לראות בדיוק לאן הביאו אותנו, אבל העיניים הם לפנים ולא לאחור, ולכן לעולם אל ישליך אדם דעתו אחוריו, כך כותב הרמב״ם. אז כנראה שדרכם של הבריות ללכת לפי עיניך ונוחי כביתו, ולכן אנחנו סבי סמינו בדרך אחריו פטור, איננו חייב, ובגמור כתוב כי זה ביה כניסה לבית שלו כדרכו. ואנחנו רואים כל הסוגיות האלה שיש הנחה כללית שקובעו חז"ל, מעשי האדם אין להם משמעות ותוקף הלכתי במצוות התורה, אלא אם כן נעשו כדרך עשייתם, וזו הנחה כללית. הרבה פעמים הסברתי שכמה מהסוגיות הידועות ביותר הם לא גזירת כוסה וגם לא הלכה למשה מסיני, אלא סברות חז"ל, כגון מצוות ספיחס כבונה. אנחנו פוסקים מצוות ספיחס כבונה, אז אני חושב שלפני כמה חודשים אמרתי פה שיעור מה המקום של מצוות ספיחס כבונה. מי שאומר מצוות ספיחס כבונה בגמור לא כתוב מנולי, לא כתוב שזה הלכה למשה מסיני, וגם לא כתוב שזה גזירת כוסה. חז"ל קבעו ברוחב דעתם מה משמעות מעשי המצוות, מה הופך מעשה למצווה אם לא כוונת האדם. רב שמעון סבור דובר שם שכר מותר, למה? מנעין לו, לא כתוב בשום מקום, לא בשף, לא בראשונים, לא על הכל מה שמסינה, לא כזה יצא כוסף. זה נכון שטויסס ביום הדף ממעלת כותבים שדובר שם שכר בשבס מותר, כי זה לא מלץ משבס, אבל רב שמעון מתיר דובר שם שכר לא רק בשבס, וסבוכם צדק עליו בכיבוי אש על גבי המזבח, שבס קופיות בייס לגבי סירוס, הרבה מקומות במחווי השס בתחומים רבים, או בהכרח שדובר שם שכר במיטר, כך הבינו חזר, משום שמה משמעות מעשי האדם, מויסר האודם מן הבאים, או מהו אדם, הוא היצור היחיד בעולם שהקודש ברוך הוא חנן אותו בסייכות בינו דאס, צויף מעשה במחשבת חיר, ולכן מעשים לא מכוונים אין להם תוקף הלכתי. ואני אומר שגם הנחה זו שמעשים צריכים להיעשות כדרך עשייתם כדי שיהיה להם דין תוירו, גם זה הנחה שקבעו חז"ל ברוחב דעתו. עכשיו אני אומר כל הזמן כך קבעו חז"ל, כשאני אומר חז"ל במקרה הזה אני לא מתכוון הבאי ורובע, מן הסתם זה חוזר אחורה, אני לא יודע, מוישה רבינו מן הסתם, כי הוא היה ראש השיבר, אבל הוא היה ראש השיבר ראשון, ביום החוב חס למדנו אברום זכניה שמי השיב, אז אולי אברום אבינו חידש את הספרות האלו, מה מוישה רבינו, אני לא יודע. אבל לגבי דבר שם סחבן ומצוות ספיחס כבונה מדובר במחלוקת, דבר שם סחבן מחלוקת תנועות, מצוות ספיחס כבונה מחלוקת סמרות, אבל היסודות של דרך מופיעים בכמה וכמה סוגיות בשעס, בחלקם יש מחלוקת, בחלקם אין מחלוקת. אבל מכל מוקם רבוי סי, האם הדין קלח יד זה אותו דין כללי או דין בפני עצמו? אז זה אחת הדוגמאות שאני מביא הרבה פעמים של דברי תורה שחז"ל אומרים, עניים במוקם אחד ועשירים במוקם אחר. שהרי בכל מסכת ביצה ובכל מסכת שבת, אלה שתי המסכתות שאנחנו מצפים למצוא את גדרי המלוכס, בביצה מלאכס ימתה ובשבת מלאכס שבת. בשתי המסכתות העצומות האלה, לא בגמורה ולא בראשונים, אני לא זוכר שמישהו יסביר למה כלאחר יד פטור בשבת. יתרה מזו, תלמדו כל הלכה שבת, אם אמרו רום ותעז, גם לא תמצאו למה העושה מלאכה כלאחר יד פטור. כדי להבין את הדין של קלח יד בשבת צריך להגיע עד אבן העזר סימן קוף חוב גמל בהלכס גיטין. שם אנחנו לומדים למה קלח יד פטור בשבת. מה כתוב שם? בסעיף הראשון, גט שנכתב ביד שמאל כשר. שואלים גם הבי שמואל וגם החלקס מחויקק, למה? למה? בשבת הכויסה בשמאל פטור, זה לא דרך סיבה. בגט כתוב בכוסר לסעיף הקריסס, אז למה גט כשר כשהוא נכתב ביד שמאל? אז הבי שמואל חלקס מחויקק שני המומן, כסיבה ביד שמאל זה קלח היד, קלח היד זה דין רק בשבת, משום שכתוב מלאכס מחשבת ולא בשאר דין היתור. לכן לגבי כסיבה זה גט, הכתיבה הכשרה והגט כשר. אז הבי שמואל וחלקס מחויקק באבן העשר מעירים את עינינו, למה, מה בין קלח יד בשבת לדין הכללי? אבל הם לא מסבירים, אז באמת מה בין זה לזה? למה צריך קלח יד בשבת? מלאכי, אנחנו רואים גם מהלכות אחרות שמעשים של תורה צריכים להיעשות כדרך עשייתם. העגל איתל, בספר נפלא על הלכה שבת שכתב אבני נסר, הוא מתחבט עגל מאוד, ולא ירדתי לסוף דעתו בסברות שלו, אני מתקשה בהם הרבה, אבל לא נוכל להאריך היום בכל הפרטים הצדדיים. במחסו של מסכת שבת דנתי בהרחבה בסוגיה הזו. אני רק אומר בקיצור מה אני חושב על הקושיה הזו מקויסף בשמאל. כאשר המעשים מצד עצמם משונים, אז זה הדין הכללי בכל התורה כולה, כמו שלא כדרך אכילה, שלא כדרך הנועה, הנכנס לבייס דרך התורה. הקויסף ביד שמאל מצד עצמו איננו מעשה משונה. יש אנשים שמאליים, זה דרכם, אז המשונה רק לגבי האיש הזה, זה פטור רק משום מלאכס מחשבת. אבל כאשר המעשה הוא משונה מצד עצמו, זה דין כללי. אבל יש לי הגשה נוספת, עצם העובדה שאף אחד מן הראשונים במסכת שבת ולא גדול הפוסקים לא טורחים להסביר למה קלח היד פטור בשבת רק בהלכס גירושין, חלק הסמוכי כקבי בשמיל, אולי מכאן נראה שהדין קלח היה בשבת קשור לדין הכללי של כל התורה כולה, וזה לא בהכרח מושתת על מלאכס מחשבת. כי אני לא זוכר, לא מהגמורה, משס בבלי הירושלמי, ולא מן הראשונים, מי שיאמר שקלח היה פטור משום מלאכס מחשבת. אבל בין כך ובין כך, כבר הסברנו מקודם, שמבשל בחמו ודאי לא משום קלח הריאל. לא משום שאדם בישל באופן משונה. ושתי סיבות מביאים אותי לידי מסקנה זו. א', המבשל בחמה בתולדותיו איננו מעשה משונה. איננו מעשה משונה מצד האדם. ויתרה מזו, אם הפטור הוא מצד מלאכס מחשבת, זה נוגע רק לגברי ולא לחפץ. הגב עצמכו. אדם כתב ביד שמאל, חמש דקות אחר כך בא מישהו אחר ומחק את האותיות שנכתבו ביד שמאל, האם חייב מישהו מרחיק או לא? שיטה שחייב מישהו מרחיק, מחק את האותיות. אבל פלוני כתב אותם קלח היד. אם פלוני כתב קלח היד, אז הוא פטור מצד מלאכס כויסב, אבל מה זה נוגע לגבי מלאכס מרחיק? האותיות הן אותיות נורמליות, מחק את האותיות. מישהו זרה זרעים בקלח היד, וזרים גדלו. חמש שנים אחר כך מישהו כותב פרי מן העץ שנזרע קלח היד. חייב משום קויצו, פוטו משום קויצו. ודאי שחייב משום קויצו, קצר את הפרי מן המחובר. אבל מי שזרע את העץ זרע קלח היד, מה זה נוגע לחפצה? זה פותר רק את הגברה. אז עם כל הדין של המבשל בחמה ותולדותיה זה מצד קלח היד, אז התינך שהמבשל בשבת פטור, אבל אגב בפסח שם אין איסור על הבישול, שם אנחנו דנים על הבשר, הבשר בושל. אז מה טעם יש לפתור את האוכל בשר הפסח שבושל בחמה בתולדותיה, אם ההגדרה הוא כלאחר יד? ומכל הטעמים האלה אני אומר, צריך הגדרה חדשה בדברי רש"י, ונראה הדבורים כך. הסברתי מקודם שכל ההנחה שמי שעושה דברים שלא כדרך עשייתם פטור, זו סבורה. סבורה שחדשו חזר, אינני יודע מי. אינני יודע מי, כי זה סוגיות רבות שמופיעים במחווי השס. יכול להיות רבונה ורבשי? לא, לא נראה. יכול להיות רבקי וברקשם, יכול להיות מוישה וארן, יכול להיות אברהם ויצחוק, אינני יודע, אבל אלה סברות. סברות, הנחות. ולכן אני אומר, כשם שחזר קובעים, שמעשים שנעשו באופן משונה וחריג, אין להם תוקף הלכתי לגבי דיני תורה, במלאכס מבשל, שבהכרח צריך מקור חום, אין בישול הלא מבשל. האדם רק מקרב את המבושל לחום, למקור החום. ומכיוון שאין מלאכס בישול בלי מקור חום, גם המקור חום צריך להיות נורמלי. ומי שמשתמש במבשל לא נורמלי, לא מקובל, שלא כדרכו של עולם, גם הוא פטור. אז כשם שיש פטור כאשר המעשה נעשה שלא כדרך עשייתה, יש פטור גם כאשר הכוח המבשל, מקור החום, הוא שלא כדרכו. הוא מקור חום משונה שאין הבריות משתמשים בו לבשל, גם זה פטור מצד שלא כדרך, וזה כבון הסרשי. ויש לי ראייה עצומה לעצם ההגדרה. שבס קוף חס למדנו, מי שתולש מאוציץ שאינו נוקוף פטור. שימו לב, מי שתולש מאוציץ שאינו נוקוף פטור. למה הוא פטור? כותב רשי, כי אין דרך זריה בכך. מה דרך זריה קשור לקצירה? אנחנו פה לומדים על דיני קציר. שאלתי מקודם, ואם הוא זרע ביד שמאל, אם הוא זרע בקלח היד, גם נאמר שעשר שנים אחר כך מי שקצר פרי פטור, הלא פשיטה שלו. אז מה מסביע רשי, מי שקוצר מאוציץ שאין הנוקה פטור, כי אין דרך זה יהיה בכך. וגם פה אני אומר, זה לא קלח על יד, מי שזורע באוציץ נוקה זרע כדרך זריה. הוא השתמש בעת חפירה, הוא חופר גומה, הוא הכניס זרע, הוא חיפה על הזרע, חיסה את הזרע, זה דרך זריה. הוא זרה כדרך זריה, זה לא קלח היד, אבל החיבור משונה, הכלי משונה, העץ משונה, החץ משונה, וגם זה פטור, וזה כמובן עשה שאין דרך זריה בכך. וכאשר החץ משונה, זה פותר גם את מי שתולש, ולכן אין דרך לבשל בחמה ותולדותיה, זה לא פטור מצד המייסר, זה לא פטור מצד הגברה. אלא אין דרכם של הבריות להשתמש בחמה כמקור חום, ככוח המבשל, וכאשר זה הגדר של אין דרך, זה משליך גם על החץ ולא רק על הגברה. ולכן בשבת המבשל פטור, וקרוב פסח מי שאוכל את הבשר המבושל, גם הוא פטור. ואני חושב שביסוד שאמרנו מתבהרים עוד דברים. כלח היד בכל מקום יש בו יסוד רבונן. מי שעושה מלאכה בשבת שלא כדרך עשייתה, יש יסוד רבונן. ולא רק בשבת, גם אכילה שלא כדרכה יש בו יסוד רבונן. איסור הנוע שלא כדרכה, שלא כדרך הנוע יש יסוד רבונן. אבל המבשל בחמו, מיתו לכתחילה, מותר לכתחילה. כאשר כל השוני הוא רק במעשה אדם, כלל גורף, יש יסוד רבונן. כאשר חפץ משונה, זה תלוי לפי העניין. תלוי לפי העניין, תולדות חמו אסלו מדרבון, כי תולדות חמה מחלפו בתולדות האור. עוצת שאין הנוקוב אסרו, שמה יחליף עוצת שאין הנוקוב בעוצת נוקוב, אבל חמו מותר אפילו לכתחילה לבשל. בקלח היד לא מצינו בשום מקום שהוא מותר לכתחילה, אבל בחמו כן. כי כאשר רשי כותב כאן אין דרך בשביל בכך, אין הכוונה למצד מעשה אדם. בדיוק כמו שרשי כותב בשבת דף קוף חי שאין דרך זריה, ולכן מי שתולש מאוצת שאין נוקוב פטור מצד מלאכס קויץ. אז היסוד לכשעצמו הוא יסוד גדול בעיניי, סברה פשוטה, וכמה סוגיות מתבהרים, בעיקר הסוגיה של הממשל בחמו ותולדותיה. הסוגיה המורחבת שרבים מגדול הזמן דנו בה, האם הדין הזה, המבשל בחמה ותולדותיה פטור, משתנה לפי המקום והזמן? משום שבימי קדם היו רק שתי מקורות חום שאנשים הכירו. מן הסתם, אמרתי מקודם שיש סברות שמשה רבינו חידש, יש סברות שאברהם אבינו חידש. אבל האדם הראשון שגילה שיש שתי מקורות חום שאדם יכול להנות מהם היה אדם הראשון, אדם הראשון, כן? הוא נברא ביום שישי. ביום שישי הוא לא חיכה אבנים זה על זה, כי השמש העירה. אבל במוצאי שבת היה לו חשוך, היה לו קר, אז הוא גילה את האש, היכה שני אבנים ויצא אש. ומיד אדם הראשון, במשך אלפי שנים, האדם ידע שיש שתי מקורות חום שהוא יכול לעשות בהם שימוש. חמו ותולדותיו או פור ותולדותיו. ולכן חז"ל דנים רק בשני האלה. המבא שלו בחמו ותולדותיו, המבא שלו פור ותולדותיו. אבל העולם מתקדם, טכנולוגיה התקדמה, היום יש מגוון גדול של מקורות חום שאינם לא תולדות חמו ולא תולדות פור, והם מאוד מקובלים. תנורי מיקרוגל. אין שם אש, אין שם שמש. זה מקור בישול מחודש. ואין לך בית שאין בו מיקרוגל היום. דרך לבשר בו, דרך לחמם בו, אז אם יש בו בישול דיורייס או לא. אז בלי הדרך השבס, זה שאלה למדנית. אין בו הרבה נפקא מינה להלוך, כי בלבכי אי אפשר להפעיל את הכלי. אבל לגבי בו שבכל זאת, בו שבכל אוהב, אם זה יש דיורייס זה רבון. אפילו לגבי שבס, הקל הקל תחילו. זה שאלה תיאורטית, אבל אם חייבים לבשל בוסר החולה בשבס, חולה שיש בסכונה, עדיף לשמש בתנור שיש בו אש, או להשתמש במקוגל. אולי מקוגל זה דרבונן. אבל היום זה דרך, אז האם זה משתנה? אז זה שמזל נדם בשאלה הזו, חלק על את מלחשלוי מסמן יוד בייז, למוישה, ותשובה סיגס מוישה, סמן נון בייז, רבים מגדול הזמן דנו בשאלה הזו. דעתי הוא, כלאחר יד משתנה לפי המוקרים והזמן. אבל רק כאשר אנחנו נראים בשינוי, מצד מעשה האדם. מעצם טבעו, מעשה האדם משתנים כל הזמן. משתנים ממקום למקום, מזמן לזמן. וגמור אנחנו כבר עומדים, עד שהוצל, שהיו מוציאים מסעות על ראשם, כן חייבים. אחרים לא חייבים. ותויסס מסבירים. למה לא אומרים בוט לדעת אצל כל אדם? אומרים את תויסס, כאשר יש מקום שלם, עיר או מדינה או אזור, לא אומרים בוט לדעתם. הרי כבר חזיר עובדים לחזל שיש אנשים שמוציאים עשות הראשם ויש שאינם מוציאים, אז קלח היד תולוי במקום הזמן. אבל אני סבור, גם אם אין לי מקום מפורש, כאשר חזל קובעים שאין בישול וחמו ותולדות, היה אפרופי שגם הנחה זו מושתתת על דרכם של הבריות, אבל זה לא תלוי לפי המוקרים בזמן, כי כאן יש משהו יותר יסודי. לא רק איך עושים את המעשים, כאן יש משהו יותר יסודי. אין דרכם של הבריות ושל אלה באש, ולכן זה לא משתנה. ויש הלכות רבות שלא משתנות אף על פי שהם הושתתו לכתחילה על דרכם של הבריות. ואני רק אזכיר את הדוגמה הבולטת ביותר שהרבה פעמים כבר הזכרתי. כל אחד יודע שזמן קריאה שונה זה ג' שויס, כן? ג' שויס מת, לא יודע בדיוק ממתי, כן? כאן אנחנו כבר נתקלים במחלויקס. מוגרלום, הגרום, הרי זה שחר, הרי זה חמור, אבל כל אחד יודע שזמן קריאה שונה זה ג' שויס. למה ג' שויס? אז ברש ברוכס אומרים חזל זמן כימס מלוכים. אני משוכנע שאם יעשו היום סקר מתי מלאכים קמים, נצטרך להתקן את הזמן של תשמש של שחרס, אני לא יודע. לא נשארו הרבה מלאכים בעולם, אבל יש שני סוגי מלאכים. המלאכים באפריקה מהסתם קמים ב-4 לפנות בוקר, כי הם עסוקים כל היום להרוג זה את זה. זה מה שמלאכים באפריקה עושים. המלאכים באירופה לא עושים כלום. בלילה יש להם תקסים, בבוקר מן הסתם הם קמים 5 שעות. לא שולש שויס. אז לא מצאינו בשום מקום שצריך מדי פעם לעשות סקר ולברר מתי המלוכים קמים ולעדכן את זמן קריאה שמה. אחד מגדול הדור כתב בספר והדפיסו את הספר לאחרונה עוד פעם שצריך שזמן קריאה שמה תלוי תמיד לפי זמן קימס מלוכים. ואני חושב שאבל עשו שהדפיסו את הדברים, אבל עשו שהדפיסו את הדברים, כי הדברים כל כך מופרכים וכל כך אין להם מקום, שלא לא כל דבר שאפילו גודל ישראל כותב מצווה תמיד להדפיס. אז ברור כשמש שאף על פי שחזל קבעו זמן קריאה שמה לפי זמן כימס מלוכים, אבל
אלה הלכות שנקבעו על ידי חז"ל לנצח נצחים באלפיים שנו היסטוריה. החזון איש מסביר שאלפיים שנו היסטוריה, ששלוש פעמים משס אמרו חז"ל שיטלפן שנינה באלמה, אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תוירו ואלפיים שנות ימות המשיח. החזון איש אומר אלפיים שנו היסטוריה הושלמו בחסימס התלמוד, ותלמוד זה עיקר תוירה שבעל פה, וההלכות אלה נקבעו לדויר הסולם והם בלתי משתנות. וכמו שזמן קרישמה לא משתנה, כך גם הקביעה שאין בישל אלא באור בתולדותיו לא משתנה. כך ברור לנו, יסדתי, מה שמשתנה זה רק קלח היד מצד מעשי האדם, כי הגדרה הזו מעיקרה לגמרי תלויה לפי המוקם והזמן. וגם חז"ל כבר קבעו בזמנם שיש מקומות שעשו כך ויש מקומות שעשו אחרת, אבל לא כך כאשר חז"ל קבעו שאין בישול בחמה בתולדותיה. אז אלה הם עיקרי הדברים. אבל עכשיו אני רוצה להביא עוד כמה מקורות שמרחיבים סוגיה זו עוד יותר, וסוגיות מגמורה ומפויסקים שגם בהם אנחנו מחלקים את תולדות חמה לתולדות האור. למה לא הבאתי אותם בתחילת השיעור? כי הסוגיות האלה אין בהם גדר מן התוירה של בישול. אבל אף על פי כן, גם לגביהם אנחנו מחלקים את תולדות אור לתולדות חמו. הלכס פסח תוף נון בייס יפה, כל אחד זוכר מה זה תוף נון בייס, כל ההלכות של הגול אז כאלה זה בתומן תוף נון בייס. אז כתוב שם, כל אחד יודע שיש הגעלה ויש ליבון, כלי שתשמישו באש צריך להכשיר באש, וכלי שתשמישו במים מכשירים במים. כותב המחבר שכלי שבשלו בו חומץ בחמה ותולדותיו, אפשר להגיל גם באש ותולדותיו, אבל כלי שבשלו בו באש ותולדותיו אי אפשר להגיל בתולדות חמה. דהיינו, כלי שבשלו בו חומץ על האש אי אפשר להגיל במים שרתחו מחמה ותולדותיו, אפרופי שהמים חמים או רותחים. הרי שכאן אנחנו רואים שמחלקים בין תולדות חמה לתולדות זור, והדין הזה מושתת על ההנחה כבורי כך פולטוי. אבל זה לא בדיוק כבורי כך פולטוי, כשבשלו בתולדות חמה מועילה ההגעלה בתולדות אש, כשבשלו באש לא מועילה ההגעלה בתולדות חמה. אז איך אנחנו מסבירים על ההנחה הזאת? ושם אי אפשר לומר אין דרך, כי שם לא מדובר לא באיסור, לא במצווה, אפילו לא בדין דיורייסה של תומס מגויים. שם מדובר בדבר מציאותי, דבר מציאותי. הגלה אמורה להפליט את הבליה שנבלה בדפנות הכלי. איך נסביר הלכה הזו? אנחנו עוברים למסכת נגון פרק טס משנה אלף. שם אנחנו עוסקים בהלכס נגי אודו, מקודם הזכרנו הלכה של נגי בתים, ושם חז"ל מסבירים מה בין שכין למכלו, שני סוגי נגי אודו. השכין הוא נגע שבא כתוצאה ממכה או כביעה, כפייה מגפת או מחמי טבריה, זה שכין. מכלו זה כביעה רק מאש לתולדותיו. חמי טבריה זה לא מכלו, זה שכין. הרי שגם בסוגיה הזו אנחנו מחלקים בין תולדות חמה לתולדות אור, בסוגיה שאין בו גדר של בישול, שם מדובר בדיני נגויים, בנגעי אדם, וגם שם אנחנו מחלקים בין תולדות חמה לתולדות אור. למה? והתוסיס מסופקים בחולין דף חסר מדלף, המשנה הזו מתפרשת במסכת חולין חסר מדלף, והתוסיס מסופקים, כי במשנה כתוב חמי טבריה זה שכין, לא מכלו. והתוסיס מסופקים לפי המנדום הבישבס למתס שיש בישול בחמי טבריה משום שמובעים על פסחון של גהנם, האם לשיטוס או איזה מכלו ולא שכין. האם אנחנו לגמרי מדמים תומס מגויים להלכי שבס או לא? אבל גם שם מחלקים בדין הנגויים בין קביעה, זו קביעה וזו קביעה, אבל זה שונה. והמקור הכי משמעותי, ולכן השארתי אותו לבסוף, זה בנוכס חופה לחומדיו. מה לומדים שם? שם מדובר, כפי שניתן לתאר, הלא זה קודשי, שם מדובר בזריקס דם. הלא זריקס הדם משלימה את הכשרת הקורבן. דלת אבוידס אדם, שחית תקבול הלוך הזריקה.
הקטורס האמרים ואכילת הבשר כבר לא מעקרים, משנזק אדם הבעלים יצאו ידי חובתם. אבל אם אדם בושה לפני שנזק הוא פסול לזריקה, והבעלים לא יצאו ידי חובתם. והגמור מחלקת, אם בשלו את אדם באש ותולדותיו הוא פסול לזריקה על גבי מזבח וצריך להביא קורבן אחר, אם בשלו את אדם בחמה ותולדותיו אדם כשר לזריקה. יש איסור אכילה דם, רק דם שראוי לכפרה, ולכן דם שבושל באש פסול למזבח, ולכן אין בו איסור אכילת דם, איסור דיורה איסור. דם שבושל בחמו קשר למזבח, ולכן יש בו איסור דיורה של אכילת הדם. ולמה אני אומר שהגמרא היא הכי משמעותית? כי זה המקום היחיד שחזר אומרים, אז מה בין בישול בחמה וצולדותיו ובישול באש? בישול באש לא יהודר, בישול בחמה הודר. רש"י מפרש, כשמבשלים דם בחמו, כאשר הדם יתקרר הוא יהיה צלול כמעיקרה, כשיבשלו באש הוא לא יחזור לקדמותו. אז זה משבש את כל השיעור שמעתי, זה נותן לנו מבט חדש על כל העניין, משמע שגם מבחינת התוצאה הם לא דומים זה לזה, לא דומים זה לזה. בחמה הודר, באש לא יהודר. ולכן אנחנו מבינים, אז פסח שבושל בחמה ותולדותיה זה לא מבושל, כי במציאות זה לא כל כך מבושל, אבל זה יהיה דבר תמוה. איך אפשר להבין את זה? לא צריך להיות מדען להבין שמהמים רתחו, לא חשוב למה הם רתחו. עוף שבישלנו במים שרתחו בשמש, הלא כשהוא יתקרר הוא לא יחזור להיות בשר חי, הלא הוא ברור כשמש. ביצה שבישלנו, חביתה שעשינו בשמש, כן? כאשר הוא יתקרר הוא לא יחזור להיות נוזלי, כן? והוא ודאי לא יקרום קליפה, כן? אז מה זה נקרא שזה חוזר לקדמתו וזה לא? המים מבשלים משום שמגיעים לטמפרטורה מסוימת, ולכן ברור בעיניי כשמש. שדברי רש"י ודברי הגמור לא סותרים זה את זה, אלא הם מסבירים זה את זה. למה אין דרכם של הבריות לבשל בחמו? כי במציאות הבישול בחמו לא יעיל, אי אפשר להגיע לטמפרטורות גבוהות בחמו. יד צולדת אפשר להגיע, אבל לא הרבה מעבר לזה. אבל גם במדבר סהרה מים לא ירתחו, מים רותחים במאה מעלות. יש לי ראיה מאוד פשוטה, לא הייתי שם אף פעם, אבל אם המים היו רותחים במדבר אז האנשים היו ניצלים, זה אותו דבר. ומכיוון שאנשים מתהלכים שם לפעמים הם מתייבשים, אבל הם לא ניצלים, אף אדם לא ניצלה כי הוא הלך בשמש המדברי. אז כשם שאנשים לא ניצלים גם מים לא רותחים, ולכן אין דרכם של הבריות לבשל בחמה ותולדותיה, כי הבישול הזה לא כל כך יעיל. אפשר לעשות חביתה בחמה, כן, אפשר אולי לבשל ביצה במידה מסוימת, אבל המים לא הגיעו לכדי רתיחה. אז בדיני התורה לא צריך דווקא רתיחה לעבור על מבשל. יד צולדת זה כבר גדר של בישול, זה הרבה הרבה למטה ממאה מעלות. אבל זה כמובן זה גמור שם במנוחס הפחוף עליו. בדרך כלל דם שיבושל בחמה ותולדותיה זה לא בישול גמור, ולכן כשהוא יתקרר הוא יחזור לקדמותו. מה שאין כן בישול באש, שזה מגיע בקל לרתיחה, וזה בישול גמור. אז דברי רש"י שאין דרך לבשל בחמה, לא רק שלא סותרים את דברי גמור מהצרוף עליו, אלא הגמור משלימה את ההסבר שלנו בדברי רש"י. אז אלה המקורות הרבים שנוגעים לסוגיה של בישול בחמה ותולדותיה באור ותולדותיו. אז הפלגנו מסוגיה לסוגיה, וגם עסקנו בעומקם של הגדרים, של שינוי, של דרך. רק מקור אחד מאוד משמעותי שאני רוצה להזכיר זה רן בשבס דף מהם. ולמה אני, מה אני רוצה להוכיח מרן הזה? שלפעמים הראשונים אומרים אין דרך, כאשר אין הכוונה בהכרח לדרכם של הבריות. כי כאשר אנחנו עומדים בשבס אין בישול החבישול, כותב רן, אין דרך בישול בכך. וברור כשמש אין בישול החבישול זה סברה מאוד פשוטה,
כי הבישול השני לא שינה, לא תיקן, הוא לא משמעותי. יש לשונים שאומרים, כשם שבזל ומימים בישול החמש, הוא יודעים שאין תחינה אחרי תחינה. ואף לא תיקן, הר"ן כותב, אין דרך בישול. לפעמים כאשר מסיבה כלשהי זה לא בישול גמור, הרי שוינם משתמשים בלשון אין דרך. אז ממנוח הסחוף פעלך למדנו שבישול בחם איננו בישול גמור, איננו בישול יעיר, אולי זה כמו נוסע שבשבס למטס, אין דרך בישול בכך, אבל יותר נראה לי שבאמת אין דרכם של הבריאות לבשול בחם ותולדותיהם משום שהבישול בחמה ותולדותיהו איננו בישול גמור, איננו בישול יעיל. וזה מחזיר אותנו לשאלות הרבות שיש בזמן הזה, בהלכה הזו של בישול בעור ובישול בחמה. אז אמרתי מקודם, חזר מדברים רק על שתי אפשרויות, אבל היום יש המון אפשרויות אחרות שהטכנולוגיה פיתחה. רק מיקרוגל זה רק אחד, אבל יש שיטה לחמם אוכל על ידי סיד או מגנזיום. לפני שנים נשאלתי על ידי הרבנות הצבאית, כשרוצים לתת לחיילים בתנאי השדה אוכל חם, אי אפשר להביא מטבח לכל מקום ובכל זאת רוצים לתת אוכל חם, הסיד, כשסיד בא במגע עם מים יש ריאקציה כימית ויש רתיחה, כשמגנזיום בא במגע עם מי סודיום, בניגוד לסיד, הסיד כשנוגע במים כלשהם יש ריאקציה ויש רתיחה, מגנזיום זה חומר אחר, כשהוא בא במגע מי סודיום שוב יש ריאקציה כימית ויש רתיחה, אז זה לא אש, לא תולדס אש, זה גם לא תולדס חמה. אבל אם אין בשל בתולדס אור, אז אין סדיו רייס, יש סדיו רבונון. אז זו רק אחת השאלות שדמתי מהם, ודמת התשובה שכתבתי מופיע בקונפלש שלפנינו, בישול בסיד ובמגנזיום. יש פה הרבה דברים שאני לא אספיק לדבר היום, כל אחד יכול לבדוק וללמוד את הסוגיות בפני עצמו. אבל אלה רק שתי שאלות, והזכרנו קודם מיקרוגל. אז מה זה מיקרוגל? אני אנסה להסביר בעברית, בלשון הקודש. במיקרוגל אין בכלל מקור חום. יש מתקן שעושה גלים אלקטרומגנטיים שגורמים לשינוי מולקולרי בחומר אורגני. אז אני מקווה שדיברתי לושין קוידש, אני לא יודע אם כולם הבינו. אז החידוש במיקרוגל הוא שזה בישול בלי מקור חום חיצוני. אז זה עוד פחות מכל האפשרויות האחרות. כי התנור לא חם, האוכל מתחמם, הצלחת לא מתחמם, כיסוי הניילון לא מתחמם, הם מתחממים קצת כתוצאה מהאוכל. מדובר בגלים אלקטרומגנטיים שגורמים שינוי מולקולרי פנימי בחומר אורגני, אפילו לא בעצם החומר אלא בנוזלים שבחומר, ולכן דבר שהוא יבש לחלוטין לא יתחמם במיקרוגל, רק דבר שיש בו לחות. חום נוצר בתוך האוכל, ולכן מה שמבשרים במיקרוגל איננו פריך. כאשר החום בא ממקור חום חיצוני, אז השכבה העליונה סופגת יותר חום מאשר השכבות הפנימיות, אבל במיקרוגל החום מתפזר באופן שווה בקרב כל האוכל, ולכן הוא לא פריך, יש לו טעם אחר, פחות משובח. אבל האם זה בשביל דיורייס או בשביל רבונם? אז לפני קרוב ל-60 שנה, הראשון שדן בשאלה הזו, זה עוד לפני שהיה מיקרוגל, וזה דו שיח מרתק בין רב שמזרמן לחזני של רב שמזרמן מספר עליו בסבניות בייס ומיכה שלום החלק הלאה בהערת שוליים למטה. מה היה הנושא שם? עדיין לא יצרו, לא המציאו תנור מיקרוגל, אבל זה היה משהו דומה. כשצריך להרתיח מים בכמויות גדולות ועושים את זה רק בתעשייה, לא לשימוש ביתי משום שזה מסוכן, אבל במקום להשתמש בזרימה חשמלית, זרימה אלקטרונית, לחמם מתכת, חוט או מתכות אחרות, והמתכת כשהוא מתחמם יחמם את המים, זה בזבוז משווע של אנרגיה, אז המים משמשים כמוליך זרם. ויש בריכה שמצד אחד יש נקודה חיובית, מצד השני יש נקודה שלילית, והמים מוליכים את הזרם. מים בעצם לא יכולים להיות קונדוקטור, מים לא מליכים זרם, אלא המלחים שבמים. כשהמים לא מזוקקים, אז הם יעילים מאוד כמוליך זרם. אז המים זה החוט. אז המים מוליכים את הזרם, ואלקטרונים עוברים באופן אישי במים, ולכן הם מתחממים הרבה יותר מהר, בצריכת אנרגיה הרבה פחותה בהרבה, ולכן זה יותר כלכלי. אז שמזל משלת החזון איש, אם זה בשביל דיורייסה, כי איך יכול להיות מבשל בלי מקור חום? זה לא דומה לא לתולדס חמה, ובוודאי לא לתולדס האור. אז בהנחה שאלקטרונים זה לא אש, זה לא אש, אז אם זה בשביל דיורייסה. אז אבשם זלמה מספר שחזון איש אמר חידוש מדהים, באמת מדהים. כשם שחזל אמרו שבישול בתולדות אש זה דיורייסה, אם יש תולדות יש גם עובר. ואלקטרונים זה עיבור של אש, זה כמו עובר של אש. מכיוון שזרימה חשמלית עשויה לחמם, לחמם מתכת, וכחלת של מתכת של ברזל דינו כאש, ולכן הזרימה חשמלית זה עובר של אש. אם יש תולדות חייב להיות עובר, כך אמר החזון איש, כן? לא שמענו שמישהו נולד בלי היריון. אז אמר החזון איש, אם חזל דיברו על תולדות אש, אז יש גם עיבור של אש, ומוליך הזרם זה עיבור, או עובר של אש, ויש בו מלוך הדיורייסה. ורב שמזלמן היה כל כך עמום, אז הוא אמר החזון איש, צריך להיות רעש בו לחדש חידוש כזה, והחזון איש אומר, לא צריך להיות רעש בו. ואני חושב שחזון איש צודק, לא צריך להיות רעש בו, אבל צריך להיות חזון איש. זה כן. או רעש בו, או חזון איש. שום דבר לא ביניהם. אז זה פשוט נזר מה חשב, צריך להיות רעש בו, לומר חידוש כל כך מחודש, כל כך מדהים, וגם החזון איש צודק, לא צריך להיות רעש בו. אבל אני אומר, נכון, אבל צריך להיות חזון איש. חוץ מהרעש בו והחזון איש, אני לא חושב שמישהו יכול היה לומר דבר כזה, אז זה החידוש של החזון איש. לשיטתו אולי, אולי לא בהכרח, אבל אולי גם מקוגל, אני לא בטוח, כי גלים אלקטרומגנטיים הם לא, זה גם לא עובר של אש. מה שאין כן, זרימת אלקטרונים זה אולי שונה. אז רבותיי, עסקנו היום סוגיה נכבדת. התחלנו את השיעור בהלכות קורבן פסח, עברנו לשבת, לבשר וחול, למנוחס, לטומאת נגויים, להרבה מקומות. הגדרנו הגדרות, ובסוף השיעור עסקנו גם בשאלות המתחדשות בזמננו בסוגיה זו, כמו בהרבה סוגיות אחרות בצרוסנו הקדושה. אז מסערכו הדבורים, פרשס השבוע פרשס בוי, ובפרשס בוי תמיד אנחנו מדברים על אותו דבר וחוזרים כמעט על אותם הדברים. כי בפרשס זו הרמב"ן הידוע שכבר ציטטתי אלף פעמים, הרמב"ן מסביר למה נצטווינו לזכור ולספר בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, את סיפורי ישיעת מצרים. כי מנניסם הגדולים והמפורסמים עוד המועד בניסם הנסטוריים שהם יסוד כל התוירה כולו. שאין לנו חלק בתוירס מוישת שנדע שכל דבורנו ומקרנו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהוגו ישלו אלום. נסתווינו לזכור את הניסם הגדולים והמפורסמים כדי להבין שכל חיינו הם ניסים, הניסים הנסטוריים שהם יסוד כל התוירה כולו. וכאין זה כותב הרמב״ם בעיקר הראשון ליוד גמליקרים שהרמב״ם מסביע במסכת סנהדרין בפרק חלק. אז אני לא יכול לצטט את כל לשונו של הרמב״ם בפרש המשנה, אז אני מצטט את הלשון המקוצר שמצוי בסידורים. אני מאמין במונה שלם שהבוי הסבור שומו יהובוי לבמניג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין עוד מלבד, שום דבר איננו בעולם מלבד רצון השם. אין דבר שקורה בעולם שהוא לא עשה, אין דבר שנעשה בעולם שהוא לא עשה. אז הרמב״ם והרמב״ן לא היו מן הבטלונים, הם לא היו רק צדיקים נשגבים, מלאכי עליון וגאונים אדירים, דווקא שני הראשונים האלה היו בקיאים בכל החוכמות ובכל המדעים, ברפואה ובהכל. והם ודאי ידעו שיש חוקי טבע. הם התבוננו בשמיים ובארץ, ביום ובלילה, והם ידעו שזה עולם של חוקיות מופלאה, חוקיות מופלאה, שכמעט ואין ממנו חריגות. אבל הם גם ידעו, וזה מה שהם מדגישים ללמד, חוקי הטבע הם רק כלים בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו תיאטרון בובות, שהבובות עובדים ויש מישהו נושך בחוטים מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע כדי שזה יהיה עולם של הסטפונים ושל ניסויים, אבל הם כלים בידיו ואין להם שום כוח עצמי ושום כוח עצמאי. הם עושים רצון כהנם, סוסים ושמחים לעשות רצון כהנם, השמש והירח, כל חוקי הטבע אינם אלא רצונו הפשוט יסבור שמה. והעולם המורכב הזה, המדהים הזה, כל כולו רצוני הפושט יסבור שמוי, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ושלוש פעמים ביום בתפילת ההידויה, בברכת ההידויה שבתפילת העמידה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ניסחו שבכל יום, על נפלאי סחו וטובי סחו שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. אז אני לא יודע מי ראה נפלאות ערב הבוקר בצהריים, מי רואה ניסים בכל יום. אנחנו מספרים כבר אלפי שנים על פח שמן שדלק שמונה ימים, ואלפי שנים, עוד שנים רבות יותר, אנחנו מספרים על ים סוף שנקרא. אז מי זה שרואה ניסים ונפלאות בכל יום? כולנו רואים ניסים ונפלאות בכל יום. כשאדם פוקח את עיניו הוא רואה ניסים ונפלאות. אלה ניסים בדיוק כמו שקריאס ים סוף זה נס. אני תמיד אומר בפנינה בדויסה בטנס דף חוף דלת, רק לפני שבוע דיברנו מאותו גמור בהקשר אחר, אבל הבת שלו מכינה נערות שבת והם לא דולקים, ופתאום היא שם הלב שלקח חומץ במקום שמן. היא הולכת לאביה הגדול בפנינה בדויסה, הוא אומר מה יכפס לך, מי שאומר שם ים יוימר לחוי מסויד. ומה שאני תמיד מתרגש כי אני שלומד את הגמור הזה, זה לא מהנס, זה לא מהנס, ובחינים לבדוי סענס עשה ניס לכל יום, אלא מהלשום, מהשפרח. אצלו זה כל כך פשוט, והוא אומר דברים כל כך פשוטים. ביתי, מה יכפס לך? אם הקודש ברוך הוא רוצה גם חומץ ידליק, ואם הוא לא רוצה גם שמן לא ידלוק. אין בין שמן וחומץ בעצם ולא כלום. שמן הוא חומר דליק, חומץ איננו חומר דליק, אז ודאי שיש בין זה לזה. אבל למה שמן הוא דליק וחומץ לא דליק? משום שכך רוצה השם. אז לבחינים הדויסה מדבר בפשטות, בפשטות שגם ילדה קטנה יכולה להבין. מה יכפס לך? מי שאומר השמן וידליק? יום הלכי נצביע. אז השמן דליק משום שקודש ברוך הוא רוצה שהוא ידלוק, חומץ לא דליק משום שקודש ברוך הוא לא רוצה שהוא ידלוק. אז דברים נופלים מלמעלה כלפי מטה, משום שכך גזר הקודש ברוך הוא. ואני רואה את הבחינים בן דויס אומר לבת שלו, ביתי מה יכפס לך? מי שאומר שכוח המשיכה ימשוך מטה, הוא יכול לומר שכוח המשיכה ימשוך מעלה. אין כוח עצמי בעולם, אלא רצוני הפושט. כל דבורנו ומקרנו הם ניסים. ואנחנו צריכים לראות את ניסחו שבכל יום ימונו, ואת הנפלאות של ערב ובוקר וצהריים. אנחנו רואים נפלאות, לא צריך לראות נפלאות, אנחנו הפלא, אנחנו הפלא, כל אדם הוא פלא. עם כל הטכנולוגיה מתקדמת, אין מצלמה בעולם שמשתווה לנפלאות של העין, העין האנושי. כל חכמי תבל לא יכולים לעשות את היצור הקטן ביותר. אז לפני 300 שנה רעשה העיר הגדולה לונדון. היה רב בלונדון בשם רב דוד ניטו, והוא היה רב של קהילת שערי ציון בלונדון. הוא אמר דרשה, ולא פחות ולא יותר, הוא דרש הקודש ברוך הוא הטבע והטבע הוא האלוקים. ותאום כל העיר, הייתה מהומה גדולה ופולמוס גדול, צרקו אותו לבית הכנסת, אמרו שהוא אפיקורס, פיתרו אותו ממשרתו, והוא במצוקה גדולה כתב קונטרס להסביר את הדרשה שלו, והקונטרס הזה היה עוד יותר גרוע מהדרשה, והוא הביא עליו פולנות יותר גדולה.
והייתה המחלוקת גדולה ביה, והחליטו לפנות לחכם צבי שישב באמסטרדם, שהוא יכריע בין הניצים. ובתשובס חכם צבי סמניות חס, אנחנו עומדים את התשובה של החכם צבי. והחכם צבי אומר שהדברים שפלוני דרש הם דברים פשוטים שכל יהודי צריך להאמין בהם. הקודש ברוך הוא משיב הרוח והוא מוריד הגשם, הוא הטבע, כי אין טבע זולתו. הוא רוצה שיהיו חוקי טבע, אבל חוקי הטבע אינם עצמאיים, הם קיימים משום שהוא רוצה בהם. החוקיות שיש בהם זה החוקיות שברצוני הפשוט, אין עוד מלבדוי. וזו תשובה מאוד מעניינת בתשובה שכך המצווי סימן יוד חס. ולשם כך אנחנו מספרים ניסים גדולים ומפורסמים, כדי שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, ואין בהם טבע ומנהוגוי שלא אלו. אין עוד מלבדוי, וכל מה שיש בשמיים ובארץ ומה שביניהם, ואני משתמש בלשון הרמב״ם ברשו חסיד סעידת זאב. כל הנמצאים בשמיים ובארץ ומה שביניהם אינם נמצאים, אלו מאמיתת הימצאו. וכל המעשים שנעשים אינם נעשים, אלא על ידו. ברצוני הפשוט יסבור שמוי. אז היום, לפחות בחלק השני של השיעור, לא חידשתי דבר. אמרתי דברים פשוטים שכל ילד צריך לדעת. אבל דווקא דברים כל כך ידועים, צריך לשנן אותם, צריך ללמוד אותם. כי אלה דברים שצריך לא רק לדעת, אלא גם להפנים ולהרגיש. כך יהודי צריך לחיות. כך יהודי צריך להתייחס לעולם שמסביבו. זה עולמו של הקודש ברוך הוא, אנחנו שלו, העולם שלו, הטבע שלו, ואין עוד מלבדו. אז יהי רצון שנזכה תמיד לראות את הניסים ההיסטוריים, להודות ולהלל על כל נשימה, נשימה כך נצטווינו על ידי חז"ל, על כל נשימה ונשימה תהל אל כה, ושנזכה בקרוב לראות ניסים גלויים ונפלאות גלויים. אורך המון הוא יעשה לו לניסם ופלוס כשם שסיסו לבריסינו, כי ימי צייסכם מארץ מצרים, ערנו נפלויס ודיאס גאול צדק, למהרו ויומנו עונו.